שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי הבית הישראלי ופודקאסטים מכל מסוגים. אנחנו חוזרים לעולים לרשת ואני שמח לארח כאן את יואב שר. מה קורה יואב?
מעניינים שלום.
טוב, הפעם הזמנתי אותך בהזמנה מיוחדת, אין דוויס או משהו כזה, אבל צצו שאלות על, אתה יודע, על הישראלים. ושאלה שמאוד מעניינת מסתבר אנשים. איך בוחרים טורנירים, אתה יודע, במיוחד לשחקנים ישראלים שנמצאים במקומות בין, אתה יודע, 400 ל-800 כזה, אני אגיד ככה, כמו שאתה יודע, יש לנו כמה עכברי טניס, לא נגיד את שמם, שמאוד אוהבים לעקוב את זה, אתה יודע, בשחקנים רגילים זה קל, אתה יודע, יש כמה 250, 500 ו-1000. ועכשיו השאלה, איך בוחרים לשחקנים שלא מגיעים לרמות האלה? מה חשוב? מה הבחירות? הולכים לחימר, לא לחימר, נוסעים לדרום אמריקה, או כל מיני חורים באפריקה, או כמו שפעם דודי או אמיר אמרו שנסעו לתאילנד, לאוזבקיסטן, כל מיני, ושיחקו עם פרות, בוא סבר את האני מאמין שלך.
אז קודם כל, כן, לבנות לוח תחרויות כמו שצריך, לא משנה דרך אגב, אם זה דירוגים של 400, 500, 800, זה פחות קריטי, אתה יודע, בטופ 100, שיש לך תלות של השנה, אתה יודע בדיוק איפה אתה בית גמר, אתה יודע איפה מה שנקרא הקרקס מודד משבוע לשבוע, איפה הוא מופיע, בדירוגים הנמוכים יותר זה הרבה יותר קריטי. מדברים על זה בהשתלמויות שהייתי ודברים כאלה, לוח תחרויות נכון, יכול להוסיף, תלוי בדירוגים ובתחרויות, אם זה פיוטשרים או צ'אלנג'רים, יכול להוסיף בין 50-100 נקודות בשנה. בלי קשר לאם אתה תשחק טוב או לא. רק הבחירת תחרויות. וזה מאוד קריטי. את החלק הראשון שלמדתי בנושא הזה, האמת, ציינת אותו, זה מדודי. כשהתחלתי לנסוע איתו, ראיתי את ה... אומנות שלו בבחירת תחרויות, וזה מאוד עניין אותי, ונכנסתי לו בככה מאוד לעומק, רציתי מאוד להתמקצע בזה. כמובן שגם עם דודי הייתה לי את הטעות הקרדיט הראשונה שלי, בתור מאמן, שעשיתי לו תחרויות שגוי בקיץ 2009, שפגע בו, אבל מאז היו לי טעויות קטנות פה ושם, לא קריטיות כאלה מחוסר ניסיון, אבל מאז אני... בוא נגיד שזה הייתה מכה כואבת, היא עדיין שמעלים אותה, אז אני חושב על זה, אבל חלק מהחיים לעשות את הטעויות האלה וללמוד מהן, אבל מאז אני ממש פנאט על תכנון לוח תחרויות, לא משנה אם זה ג'וניור, פיוטשרים, צ'אלנג'רים, אני מנסה לעזור כמה שאפשר לשחקני מבחרת. בגדול תראה, לשחקנים שהם דורגים 400, 500, 800, המגוון תחרויות שלהם הוא משתנה. אם אתה 800 בעולם, אתה יכול לשחק 15, אולי לפעמים להתגנב לאיזה 25 להיות מדורג במוקדמות, 400 אתה בדורג בעייתי, כי אתה לא תמיד נכנס לכל הצ'אלנג'רים, ואתה יכול להיקלע ל-25 עם קשים. אני מאמין שלי שאני מתכנן את הלוח שנה, אני לוקח שלושה אלמנטים. דבר ראשון, אתה רוצה שהתנאים והמשטח יהיו כמו שאתה אוהב. דבר שני, אתה צריך שהגודל של התחרות תתאים לך מבחינת כמות נקודות שאתה רוצה להשיג והאופציות שאתה יכול להתקדם בשבועות האלה. דבר שלישי, אתה רוצה להיות מנדרו. עכשיו, מפגש של שלושת האלמנטים האלה ביחד, הוא לפעמים נורא נורא קשה בדירוגים האלה. במיוחד שאתה רוצה לעשות את הלוח תחרויות, לא כמו בסבב ב-ATP, שהייתי מכין תלות ב... אתה יודע, 3-4 חודשים קדימה, זה מאוד פשוט. פיוטשרים ובצ'אלנג'רים, אתה רוצה נגיד עכשיו לעשות 3-4 שבועות מקסימום, ואני מאמין שלי שאסור לשחק יותר מ-4 שבועות רצוף, אתה יכול לעשות פתאום שבוע אחד שאתה רואה שזה המקום שאתה אוהב, עם התנאים שאתה אוהב ואתה מנדרו, ושבועיים אחר כך יש שם, אתה יודע, פתאום זה 15, 25, ופתאום ב-25 אתה יכול למצוא את עצמך במוקדמות. ואז מה שקורה, אתה מתחיל לעשות לך פלן A, פלן B ופלן C. זאת אומרת שבפלן A יש את המפגש של שלושת המרכיבים שאתה מחפש. אתה מנדרו, זו התחרות שאתה רוצה וזה התנאים שאתה אוהב. עכשיו, הרבה פעמים בדירוגים נמוכים, התנאים האלה לא יכולים להתקיים שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש. כי מה לעשות? יש מיליונים כמו השחקנים האלה שרוצים להיות שחקני טניס ולהיות טופ 300 וטופ 200. וגם לא רק חבר'ה של 800 בעולם, וגם לא חבר'ה של 2000 בעולם. מגיעים לך בעלות של 64 במוגרמות שחקנים שהם בלי ניקוד והם שווים 600 ו-500 בעולם כבר. אז מה שקורה, אם האופציה הראשונה מסתדרת, אז מעולה, ואתה יודע שזה לשבוע, לשבועיים שלוש, שבועיים מינימום, אז אתה הולך על השבועיים שאתה, גם אנדרו, גם בתנאים שאתה אוהב, אתה יודע, וגם מבחינת תחרות, זה התחרות שרצית לשחק. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? אם אחד מהתנאים האלה לא מתקיים. אתה יכול להיות מוקדמות שמה, אבל אתה יכול להיות במקום אחר, שלושה שבועות קליי, מנדרו. אבל אתה פחות טוב על הקליי. ואז מה אתה עושה? אתה מנסה לחשב. אם אני משחק עכשיו שבוע אחד אני מנדרו, שבועיים אחר כך אני במוקדמות. אז סבב, בשבוע הראשון במנדרו, אין בעיה, אני אעשה מה שאני אעשה, אחר כך שבועיים אתה יודע. לפעמים אתה יכול להגיע למגרש, לשחק מעולה ולהפסיד למישהו במוקדמות. ואז אפילו לא קיבלת צ'אן, אתה צריך לנצח ארבעה משחקים להילחם על נקודה אחת בפיוטר. אם זה בצ'אלנג'ר, אז אתה צריך שלושה משחקים להילחם בשביל להביא איזשהו ניקוד שטיפה יזיז אותך קדימה בדירוגים של ה-400. ואז אתה מתחיל לשחק עם זה, ואתה מתחיל לשחק עם אופציות A, B ו-C, שהשחקנים נרשמים לתחרויות, הם רושמים פריוריטי. 1, 2, 3, 4, 5. הם יכולים להירשם לכמה תחרויות בו זמנית. ואז יש להם, אחרי שנסגר את ההרשמה, בפיוטרים, אם אני לא טועה, שבוע, בצ'אלנג'רים יש להם טיפה יותר, עד שהם יכולים להוציא את עצמם. ואז, אחרי שיוצא את הרשימה, אתה פחות או יותר יכול להבין ממי שנמצא שם, פריוריטי 1, 2, 3, אתה יכול לספור פחות או יותר בפיוטרים, מי שפריוריטי 1, איך ייראה המנדרו, מבחינת כמות שחקנים, גם בצ'אלנג'רים ישר מופיע לך פליירזון, איפה שנרשמים לצ'אלנג'רים, ATP וכל אלה, ישר מופיע לך מוקדמות ומנדרו, כל שחקן מה הוא נתן, פריוריטי 1, 2 או 3, ומה שנקרא, אתה מתחיל לשבור את הראש. עכשיו, לפני בכלל שאתה מגיע לזה, אתה רוצה להגיד לעצמך, כמה תחרויות אני רוצה לשחק השנה. כשאתה בוחר כמה תחרויות אתה רוצה לשחק, חשוב להבין. יש מספר מאצ'ים ששחקן אמור להגיע אליו בשנה, שזה לפי מספר התחרויות שהוא משחק. אז לפעמים אתה צריך, אתה יודע, אתה בצ'אלנג'רים, אבל אתה כבר הגעת ליוני או יולי, ואין לך את הכמות מאצ'ים שאתה רוצה, אז אין מה לעשות, נרד לשחק 25,000, אם זה מה שצריך, לשחק מנדרו במקום צ'אלנג'רים, ולקבל את הכמות מאצ'ים שאני צריך. כי אנחנו גם לוקחים פרו בחשבון, אתה יודע, אתה יכול להפסיד ולהפסיד, אבל הנקודות לאט לאט משבוע לשבוע יורדות, אתה יכול להירשם שבוע הבא וירדו לך 20 נקודות, ואז אתה בכלל לא רלוונטי לצ'אלנג'ר. אז המשחק הוא מאוד מאוד, מה שנקרא, אל חבל דק, בין ההבנה כמה תחרויות אתה רוצה לשחק השנה, כמה מאצ'ים אתה אמור לשחק, איזה חודשים יש לך פיקים של נקודות שאתה מגן עליהן, ואז לתת לזה טיפה יותר התייחסות בלוד, יותר זהירות בבחירת תחרויות שם, להביא בשבועות האלה תחרויות שאתה יכול, במקומות שאתה יודע שאתה נכנס ואתה יכול להביא יותר מקומות, כמובן אתה יודע שאתה מתכנן לוז עבודה מה שנקרא, אתה חייב לקחת גם סיכונים, אתה חייב לקחת סיכונים שלפעמים הם משתלמים ולפעמים זה לא כל כך הולך, עם הניסיון... עם הניסיון שלי במשך השנים, אני כבר הפסקתי להסתכל על הבדיעבד, אם זה היה נכון או לא נכון. ברגע שאני מרגיש שזו הייתה ההחלטה הנכונה, קחתי על הלוז באותו רגע, אז אין לי אחר כך את השאלה הזאת, אולי היה צריך לנסוע לשם, אולי הייתי צריך לשלוח אותו לשם, וכבר לא שאלות שעוברות לי בראש. הם עברו לי הרבה בשנים... 2010 שהתחלתי לעבוד עם בוגומולוב, 2011, אבל לאט לאט שאתה עושה בחירות מוצלחות והביטחון עולה, אז והבנתי את הטעות שהייתה בקיץ 2009, אז נתן לי מה שנקרא הרבה, איך אני אגדיר את זה? תרם לי הרבה להסקת מסקנות, ותרם לי שכלית איך לתכנן לוח תחרויות כמו שצריך, והמסקנה שכמובן אסור לשחק יותר מארבע רצוף.
מעניין, הרבה מסקנות. קודם כל, אז אתה יודע, בואו קצת ניתן דוגמאות. למשל, נסעתם השנה באינדיאן ג'וולס עם אישי צוקי, היו שם עוד ישראלים, תזכיר לי?
כן, אישי צוקי לשם ורוי סטפנו.
תסביר את למה גם אתה נסעת שם, ולמה נסעת, גם אם אני זוכר, היו שם שתי טורנירים, ומישהו כן הצליח, מישהו לא הצליח, ופתאום, כי היו תחרות היו מאוד קשות.
נכון, נכון. אז בוא אני אסביר את הבחירה של האינדיאן ווילס. א', שיצא לנו המפגש חוץ מול צ'כיה, היה לנו מאוד מאוד חשוב שהשחקנים יגיעו, א', אחרי שהם משחקים ומתאמנים, במיוחד בתחילת שנה, אתה יודע, לא תמיד השנה נפתחת חלק, ולא תמיד כל תקופת ההכנה עוברת חלק לכולם, אז היה לי צוות כמובן מאוד חשוב שהם התחילו את השנה בלשחק עם שחקנים ברמה גבוהה. דבר שני, לפי הלוח תחרויות שהתפרסם, צ'אלנג'רים, הם שמו את הצ'אלנג'ר הראשון על המוקדמות של אוסטרליה. מה שאומר שזה הוריד את הקאט-אוף בצורה רצינית. אני עם הדירוגים של החבר'ה שלנו הייתי בטוח שאישי וצוקי ייכנסו למנדרו שמה, לשם למרות הדירוג הנמוך שלו. שיערתי שיש בערך 80-90% שהוא ייכנס למוקדמות, וסטפנו וצוקרמן הייתי כמעט בטוח ב-100% שהם נכנסים בזוגות בשניהם. שאלה באמת היא, אתה נוסע כל הדרך עד לוס אנג'לס ומשחק שני צ'אלנג'רים, בעצם שהמפגש הוא בצ'כיה באינדור. אז מבחינת אופציות, לשחק באירופה, הלוז היה נוראי. היה נוראי מהבחינה הזאת שלא בכל תחרות כולם נכנסו. ומצד שני, אתה אומר, יש לנו שחקנים שיכולים לשחק צ'אלנג'רים, אולי אפילו בדרום אמריקה. שם צריך לשחק אולי פיוטשרים 25 או 15 באירופה. אבל בינואר הפיוטשרים היו נורא נורא חזקים ב-25. פיוטשרים שהשחקנים שם אולי לא בדירוגים, אבל מבחינת האיכות של השחקנים היו פיוטשרים שהיו ברמה של הצ'אלנג'ר באינדיאן וויל. ואז אתה לוקח עוד משהו בחשבון, שאנחנו נבחרת והם יכולים לנסוע ארבעתם ביחד. ואני יוצא איתם. ואז יש לנו גם את הזמן שם, הגענו מספיק מוקדם כדי להתאמן, ויש לנו את הזמן, וגם דרך אגב הגענו יום לפני כולם לצ'כיה, זה היה מתוכנן ככה. הכל יהיה מתוקתק עם הלוז, ואז אתה יכול גם להתאמן כולם, גם לעשות איזשהו סוג של מקצוע שיפורים לתקופת הפנה, שיש לי גם שם בלי סוף מגרשים, מזג אוויר מעולה. יכול לראות את כולם, אני יכול לעשות... אתה יודע, חידודים לכולם לפני שמתחילה השנה, או אחרי השבוע הראשון, או אחרי השבוע השני, ולעשות שם בעצם משהו שייתן להם איזה פוש מעבר לדייביס לחודש, חודשיים הראשונים. כמובן, לנצל את ההזדמנות שאם כולם נכנסים, אז בואו נעשה את זה ביחד, כמו שצריך. זו לא הייתה בחירה שגרתית, אבל אני חושב שהם אחרי האינדיאן וולד, הם הגיעו כולם בכושר טוב לצ'כיה, הם שיחקו גם טוב לדעתי בהרבה חלקים בצ'כיה, לפעמים אתה עושה הכל נכון, אתה מרגיש שבאת מוכן, והייתה נבחרת שניצחה אותנו, כי הייתה יותר טובה.
טוב, שוב, אתה יודע, להשוות את הנורדל לצ'כיה זה קשה, אתה יודע שהם מכניסים שם את מנסיג בין ה-18 ומעיפים את מחס מה... תהיה רק בזוגות, אתה יודע, שמנסיג פתאום עושה לך...
הוא היה פצוע, הוא היה פצוע מחס.
ואחרי זה הלך לשחק במרסה, וניצח שם...
נכון, אבל הוא הגיע מאוסטרליה עם רגישות בברך, אנחנו כבר יום יומיים לפני המפגש כבר התכוננו למנסיק.
אז לא ידעת את זה, אבל פתאום ראיתי אותו משחק מול מרי ובנצח אותו די בקלות, מול אותו במרסי. אז תקיע, מה קרה פה? סתם דוגמנים של אישה הפסיד בסיבוב באינדיאנס וסטר ראשון למרקו טרונגלי, ובשני לביקנל, ודווקא צוקרמן הצליח פה. איך זה, אתה יודע, זה כאילו טורניר כזה שכאילו, אתה יודע, לרוב הזמן מישהו מהסרלים מצליח ומפסיד, הוא עובר לבא. ופה הוא צריך להישאר עוד שבוע באותו מקום, מקסימום להתאמן. איך הייתה האווירה שם במצב כזה?
קודם כל האווירה הייתה מעולה, זה לא הופסד שאנחנו נבחרת מאוד מאוד מגובשת ומאוד מחוברת, גם ברגעים פחות טובים של הפסדים, גם כנבחרת וגם שלהם כאינדיבידואל. מבחינתי אני חושב שהם השיגו עוד משהו, קודם כל הם הרגישו מה זה לשחק באינדיאן וולס טניס גארדן, לא משנה שזה צ'אלנג'ר עכשיו וזה 50 אלף וזה לא התחרות הגדולה, אבל כשאתה נכנס לאינדיאן וולס טניס גארדן, שגם מבחינתי לא סתם קוראים לזה גן העדן של הטניס, יושב עובר בך משהו, זה הסייט הכי יפה בעולם, זה סייט יותר יפה מכל גרנד סלאם. אמנם המגרשים בגרנד סלאם הם יותר מפוארים ויותר, אתה יודע, עם היסטוריה ודברים כאלה, אבל כסייט, אתר טניס, האינדיאן וולס זה המקום הכי יפה בעולם שאפשר לשחק בטניס. וראו את זה גם על החבר'ה, זה לא משנה, זה יום אחרי יום הם באו לעבוד ונתנו שעות על המגרש, ויום אחרי שהם הפסידו, אז אתה יודע, אז הם חזרו לעבוד. אתה יודע, אם אתה מפסיד עכשיו משחק בטג'יקיסטן, והמועדון נראה כמו הצרות שלי, אז בוא נגיד שאתה לא תקום בססון ובשמחה יום אחרי זה, אחרי שהפסדת עוד שלישי, להתאמון ויהיו לך פרפרים, אבל הם למדו שלהגיע למקומות האלה, אז כן, גם שאתה מפסיד, אתה קיים למחרת בבוקר, יש לך את התנאים הכי טובים בעולם, וכל שבוע חצי מהשחקנים בהגרלה, בכל מקום בעולם מפסידים, והגיע הזמן לעבוד, יש שבוע של עבודה, ושבוע הבא מתחיל שבוע חדש, לשחקני טניס אין זמן להיכנס לדיכאונות מהפסידים, זה לא... זה לא משבוע לשבוע כמו, אתה יודע, כדורגל או כדורסל, כל יום הוא משמעותי, גם באימון ובטח במשחק.
אז אתה בסוף מסכם את התקופה הזאת של בהצלחה כאילו.
כן, אני חושב שהייתה נסיעה מוצלחת מאוד, מה שרצינו להשיג בנסיעה מבחינה קבוצתית והכנה לצ'כיה השגנו. נכון שהיה אפשר, תמיד אפשר לעשות הוצאות יותר טובות, גם מכל אחד מהשחקנים, גם לא משנה אם זה הזוגות או היחידים, אבל אין לך לפעמים מה לעשות, אתה יודע, צוקי שחק מעולה את השבוע הראשון, אתה יודע, 5 דקות חוסר ריכוז בתחילת סט שלישי ברובע, ואיבד את המשחק ברמה הזאת, אישי בשבוע הראשון ראו שכביכול הוא נוצח בקלות על ידי הארגנטינאי, אבל מי שראה את המשחק, ראה שהוא היה בסדר גמור אישי, וזה היה מהימים האלה, אתה יודע, שאתה לא יכול לעשות כלום, והיריב שלך בעיניים עצומות מטטא אותך בווינר מפינה לפינה, הוא באמת שיחק מדהים, הארגנטינאי באותו משחק, הוא לא שיחק אף משחק ככה בשבועיים אחר כך, כמו ששיחק עם אישי בשבוע הראשון, וזה היה בדלת, וזהו, ואתה, אתה יודע, תמיד, אנחנו אכלו, גם עם ביקנל היה לו את ההזדמנויות, והוא לא ניצל, ו... וצריך ללמוד מזה, ואם הם למדו מזה, ואם הם לומדים גם מהשבועות של הדייביס, ולוקחים את זה איתם להמשך הדרך, אז הם לא כל כך הפסידו, להפך, מבחינתי הם מתחזקים.
בוא נדבר, אתה יודע, למשל, על איש, יש את האישו אצלו, שהרבה שואלים אותי וגם את עצמם, אומרים, אם איש שחקן כזה טוב על החמה, והוא אוהב חמה, למה הוא לא נוסע לדרום אמריקה?
קודם כל, אני... פחות בקי בלוד של אישי, כמובן שאם הוא צריך עזרה הוא מתייעץ אני עוזר לו. אנשים לא יודעים שלנסוע לדרום אמריקה, אתה יודע, הם אומרים חומר, איזה כיף, איזה יופי, אבל אתה יכול להגיע לדרום אמריקה, והגובה הוא 2800 מטר. חומר יותר מהיר ממגרש של החלקה על הקרח. אז לא עשית בזה כלום לנסוע לדרום אמריקה. אז עוד פעם, כמו שאמרתי בבחירת תחרויות, התנאים הם משמעותיים מאוד, אתה צריך לדעת מה התנאים שאתה מגיע אליהם, ולפעמים כן שווה לקחת סיכון וללכת על זה, אני יודע שלפני שנה או שנתיים הוא פתח את השנה בדרום אמריקה,
עם עמוס, כן, עשו לו שם.
כן, ועשה שם לא רע בצ'לנג'רים. עוד פעם, גם אם אתה יוצא למקום שפחות נוח לך, וזה תנאים שאתה פחות אוהב, אני חושב שזה חשוב ששחקן יעשה את זה פעם או פעמיים בשנה, אם זה מסתדר, האופציה צבירת נקודות שלו.
האישו ששמעתי למשל גם בדרום אמריקה זה האישו של האוכל, שיש שם הרבה קלקולי קיבה, ומאוד קשה למצוא שם אוכל לשחקנים, כאילו.
הייתי כמעט בכל מדינה בעולם, לא הייתי בחיים בדרום אמריקה, אז אני לא רוצה להגיד לך אותם, אבל אני מבחינתי כל מקום שאני מגיע אליו, אתה שחקן טניס, אתה מתייחס על עצמך כעסק. עכשיו אם הגעת למקום שכביכול המסיעה בו זולה, לא משנה, בצ'לנג'רים המלון משולם, אם אתה מנדרו ביחידים, המלון משולם 5 ימים, לא משנה, גם אם הסתת כיבוב ראשון. כמו שאני אומר לשחקנים צעירים, אם אתה מגיע למקום שהוא כביכול מדינה פחות טובה או משהו כזה, הרי אין עיר שאין שם מסעדות מעולות. אז יכול להיות שבאותו שבוע, אתה תשקיע על עצמך, לא יודע מה, $200-$300 יותר באוכל, אבל תדע שאתה בסדר, שאין שום סיכון ואין שום דבר. אז עוד פעם, היום אנחנו בעידן אינטרנט, תיתן לי כל עיר בעולם, אני מבטיח לך שאחרי שעה אני נותן לך את השלוש מסעדות הכי טובות באותה עיר, שימו 1,000 ביקורות מכל אתר, ואתה יכול להיות רגוע, וגם איזה מנות.
לא, שומע, זה משהו שכן צריך לחשוב, כאילו שאני שומע, כאילו למה איש אלו נסע לפה או למה לפה, כי בסוף מתייחסים, האם שווה למצוא, סתם דוגמה, עכשיו אין לו מישהו שייצא איתו לשם, הוא לא ייסע לדרום אמריקה, כי במיוחד לבד, כי זה לא שווה לו, או שאין לו 3 טורנירים ביחד, כמו שאז הם עשו עם רמס, שהם נסו לכמה טורנירים ביחד, וזה היה יותר נוח.
נכון, נכון. כמו שראית גם בתחילת השנה, בדרום אמריקה, נפתחה השנה שהיה חלק מהטורנירים על המוקדמות של אוסטרליה. אז היה לך שבוע אחד שהוא כביכול היה כמו השבוע הראשון באינדיאן וול, אבל מהשבוע השני שם, קפת בצורה רצינית, היו תחרויות נורא קשות שם על החמאס. היה יותר קשה מהאינדיאן וול.
נכון, בואו קצת נדבר, בואו נדבר ככה, יש, הבנתי השנה חוק חדש, שנותנים פחות נקודות על הגעה בצ'לנג'רים, ויותר נקודות על הגעה בסיבוב הראשון, הסיבוב השני, קצת מאמין ששמעת על זה, מה אתה אומר על השינוי, האם התחילו כבר לפקוט, האם שמעת שחקנים שהתחילו לפקוט על זה, בכל זאת.
תשמע, ב-20-25 שנה האחרונות, אני חושב שה-ATP עשה איזה משהו עם השינוי נקודות, פעמיים או שלוש, היה פעם אחת בוודאות ב-2008 היה שינוי נקודות, הכפילו לכולם את הנקודות, וזה יצר, זה לא יצר בלגן, זה יצר איזה אנטי אצל השחקנים, כי אתה יודע, אם עכשיו שחקן לקח ATP 250, ובסוף שנה הכפילו לו את הנקודות, זאת אומרת ששנה הבאה, הוא יכול לקחת 250, הוא לא יכול להגן כאילו, כי עוד נתנו לו 500 על התחרות הזאת. אז בהתחלה חשבו שזה יהיה לא טוב, אני חושב שה-ATP שהוא עושה את השינויים האלה, הוא עושה את זה אחרי הרבה מחשבה. אני אגיד לך מה, לא משנה מתי היו שינויים, פחות או יותר, עם דירוג, בלי דירוג, אתה יודע, פחות לצ'לנג'ר, יותר לצ'לנג'ר, אני מבין מאיפה זה בא, אני מבין, אני מסכים, שזה לא תמיד פייר, שאם אתה עובר סיבוב ראשון בצ'לנג'ר, אתה מקבל כאילו הורידו לך את הנקודות, ואם אתה סיבוב ראשון ב-ATP, כאילו זה, הוסיפו קצת נקודות, או בצ'לנג'רים הגדולים, אבל מה שהשחקנים הרבה פעמים, רק שהם שומעים את זה ממאמנים, או ממישהו שהם סומכים עליו, בשורה התחתונה, כדי להיות טופ 100, אתה תמיד צריך בין 550 ל-650 נקודות. זה משתנה בתקופה, זה יכול להיות 570, וזה יכול להיות 620. הכמות ניקוד שאתה צריך כדי להיות טופ 100, היא לא משתנה. הניקוד בתחרויות משתנה. ואני אומר דבר כזה, אתה כן צריך לרדת לשחק 50,000, גם אם זה פחות נקודות. א', אומנם זה לא שוני גדול מה-25, אבל הרמה שאתה מתחרה בה, ואתה מקבל את המלון, הצ'לנג'ר זה סבב שונה לגמרי מהפיוטר, יתרום לך הרבה יותר, מאשר אם תלות לך לו ב-25, שהיום אתה יודע, הרבה שחקנים מעולים עם דירוגים יחסית גבוהים, בגלל הדבר הזה הם אומרים לא, אני משחק רק 75, רק 100 ומעלה. ואני רוצה להגיד לך שאני חושב שאם דודי היה משחק היום, או בוגומולוב שאימנתי, והם היו בדירוגים האלה, כל סשן של שבועיים שלושה של 50,000, הם היו מתנפלים עליו. הם היו מתנפלים עליו, כי ברגע שאתה עושה טוב בתחרויות האלה ואתה מתקדם, אתה לאחר מכן עולה לשחק תחרויות יותר גדולות, ושנה אחרי זה, תשחק 75, תשחק 100, תעשה רובע, תעשה חצי, תגן על הנקודות של החמישים האלה. זאת אומרת, צריך לדעת איך לשחק עם זה. זה לא תמיד פשוט, אבל אפשר לשחק עם זה. ואם עושים את זה נכון, אז גם מהחמישים האלה שהורידו את הנקודות, אני חושב שאפשר להתקדם הרבה מאוד. גם פעם לא היו פיצ'רים של 25, היה 15, 15 פלוס פורג' ודברים שחקנים התקדמו.
השאלה אם זה יגרום, כי אני מאמין שהם עשו את זה, כי אמרו שהרבה שחקנים מעדיפים להישאר בצ'לנג'רים, במקום לבוא ל-250. האם אתה חושב שזה יגרום כאילו פתאום לשחקנים שיכולים להגיע ל-250, שהם כן ילכו ל-250?
קודם כל אני חושב שיש דירוג מסוים שאתה נכנס להמון 250 מוקדמות, ואתה צריך לבחור שבועות.
לא כולם הולכים, לא כולם הלכו לזה.
כן, כן, כמו שנה שעברה, אני ביקשתי מלושם להירשם להולנד ל-250, כי מניסיון ידעתי שיש שנים שביום אחד הקאט שם נופל, והשתלם לו, הוא נסע ונכנס. אז עוד פעם, צריך לדעת שבועות כאלה דרך אגב, גם שבועות של צ'אלנג'ר, כשחקן פיוטשר, אתה צריך לדעת שבועות של צ'אלנג'ר, מתי תהיה לך הזדמנות לשחק את זה. אני למשל עם שחקנים שהם 600-700 בעולם, גם הישראלים, אני במקומם הייתי נוסע לרואנדה עכשיו.
ובואו קצת נדבר גם על זה, כי לא, אתה יודע, גם צוקי וגם אישה נסעו למקום שנקרא קיגל, זה היה טורניר קיגל 2, קיגל 1.
קיגלי. קיגלי. שיחקתי שם פיוטשרים לפני 20 שנה, 21 שנה.
והאם אתה יודע למה הם החליטו הפעם לנסוע לשם?
קודם כל זה מתייעצו איתי ואני המלצתי. אמרתי להם שאני חושב שזה הדבר הכי נכון שאפשר לעשות. כי אחרי הדייביס היה כאילו, או לעשות שבוע כזה, אתה יודע, מהיר כזה, ואז לצאת לאיזה סבב של פיוטשרים, או משהו כזה. 250,000, דרך אגב, כי גלי אחלה עיר. אתה יודע שהמלון טוב, אתה יודע שהאוכל טוב. התנאים לא קלים מבחינת טנס, כי זה גובה. והכדור טס שם, אני לא טועה, זה אזור ה-3,000 מטר, 2,500 מטר. אתה צריך להתרגל לתנאים, לבוא כמו שצריך, ותשמע, הם יכלו לעשות יותר, הם עשו לא רע, אתה יודע, פה עוד טיפה, אתה יודע, צוקי הוביל בשלישי, ובלי שנרגיש, אתה יודע, הוא יכל לקחת את הצ'אלנג'ר. קנה לי מושוי גם, עשה רבע, ובא, שחק מול קוזלוב, אבל עוד פעם, כשאתה מגיע לתחרויות האלה כל פעם, אז אתה מבין שבוא נרבע, וצוקי היה שנייה מלעשות חצי, זה בדיוק הנקודות שלך בקריירה שאמורות לתת לך ביטחון, וללכת על התחרויות האלה, גם אם זה פחות נוח במרכאות, המיקום שלהם והתנאים שלהם, אבל במקומות האלה אתה יכול לפגוש הכי הרבה שחקנים, שגם אם הם יותר טובים ממך בדירוג, אתה יודע שאתה יותר טוב מהם בטניס. ולקטע המנטלי פה, יש הרבה מאוד השפעה על הביטחון.
אז החוסר הצלחה של מול קוזלוב, גם לצוקי, גם לאישי, כי מה מנטליות?
אני חושב שהוא שחקן נורא מציק. הוא גורם לך, הוא גורר אותך לשחק את הקצב שלו.
שמעתי שהוא סוג של קיריוס, מסבב כזה. יותר גרוע.
לא יודע אם הייתי מחמיא לו כל כך, אבל... אני חושב שהוא, קודם כל, שחקן מעולה, כן, הוא פשוט, שהוא פרח, פרט בגילאי נוער, אתה יודע, הוא חשבו שהוא הולך להיות הטופ 10 הבא, והכל, וחוזים, והוא היה מעולה לשחקן נוער, אבל שחקן נוער זה לא שחקן נוער טוב, זה לא שחקן בוגרים, כן. והוא הגיע ל-100 ומשהו, ואז נתקע שם באמת במחסום, ועוד איזה פשיעה, ו... הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה, בטח לא לדירוגים שהוא נמצא בהם כרגע, והוא חכם מאוד. הוא יודע בדיוק מה קורה במגרש, למרות כל השיגונות שלו, שהוא כביכול עושה פרובוקציות עם דיבורים, עם השופט, עם הקהל. שחקן מאוד מאוד קשה לנצח אותו, אבל עוד פעם, גם מי שבדם צוקי יכולים לנצח אותו, הפעם הם הפסידו.
וצוקי גם בא... בשני הפסיד לוונגר השוויצרי שגם היה קרוב שם לנצח.
כן, האמת שאת המשחק הזה לא ראיתי, ראיתי שהוא הוביל 4-1 בשלישי. עוד פעם, תודה, יש פסידים כואבים, לפעמים, אתה יודע, כמו שהוא יום קודם יצא ממצב לא נעים וניצח 7-5 בשלישי, אז למחרת זה הלך לרעתו, ואחרי המשחקים כאלו, מעבר לזה שזה מבאס, הדבר הכי הכי חשוב ונכון שאתה יכול לעשות בתור שחקן, ולראות את המשחק הזה שוב, להדליק את המשחק ב-4-1, מתי שהובלת בתוצאה, לצפות בסט הזה, ולהבין מה קרה במשחק, או לפחות לנסות להבין מה קרה במשחק, כי פעם הבאה שזה יקרה, לפחות המוח והגוף שלך יהיו מתורגלים למה שקורה, יכול להיות שאת הירידת מצח, את האובר לחץ, או כל סיבה אחרת שיכולה להיות לכל שחקן, המוח שלך יזהה יותר מהר, ולא ייתן לפער הזה להיסגר.
לא יודע, אני לא מכיר, צוקי כן עושה אנליזה, מסתכל את המשחקים שלו?
אני מאמין שכן, האמת שלא יצא לי על זה לדבר איתו, אבל אני מאמין שכן, כשהם רואים את המשחקים שלהם, אני מקווה שהם מפיקים מזה את המסקנות הנכונות.
כן, על איש ששמעתי שהוא לא רואה, אז אתה יודע, אני אמרתי שזה כל הח...
לא, אני לא יודע, לא יכול
ככה שפעם, ככה שמעתי, לא יודע אם זה נכון, אבל אתה יודע, יש כל מיני מיפים, לא מיפים, כל מיני אמונות תפלות, אתה, כל אחד באמונה תפלה שלו. טוב, בואו ככה נתקדם ככה איתם ככה למשך, אתה יודע, לשנה, מה קורה שאתה יודע שנתקיים, כאילו יש פעמים תקופות שאתה לא מצליח ליצור נקודות, אני באמת ככה, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה כזאת, שהם משחקים טוב, הם משחקנים טובים, חסר להם את הפריצה הזאת, חסר להם איזשהו טורניר אחד, שיחזר להם את המומנטום, ובסוף אתה יודע, אני תמיד אומר, כמה יש להם עוד כוחות להמשיך ב... במלחמה הזאת, בריצה הזאת, ותמיד שאני אומר את המשפט הזה, ואז אני רואה את קרצב, אתה יודע שקרצב, היה לו את הטריק פוני אחד, ופתאום המומנטום השתנה לגמרי, תגיד לי עצם.
מה, זה לא פשוט, זה מלחמה שבדירוגים האלה לא רק הם, כן? שחקנים בכל העולם, זה מלחמה שאתה מנהל עם עצמך, יום יום, ואני מכיר את זה מאלקס שהיה עם שתי פציעות של קרע בפרק ו10 חודשים ו11 חודשים, ואתה רוצה לחזור לשחק ואתה לא מצליח ואתה חושב על הפרישה והדירוגים נשארים נמוכים, ובוא נגיד ככה שאף אחד לא מקנה בהם בהתמודדות הזאת. והתמודדות לא קלה של הרבה up and down, ואתה יודע, אני מבחינתי, אם השחקן חושב שיש לו עוד מה לתת, והוא מרגיש שהוא יכול לתת את הפריצה הזאת, והוא לא סובל, הוא צריך להמשיך לשחק אם יש לו את היכולות, מקצועית וכלכלית. שחקן לא משנה כמה הוא טוב, אם הוא סובל על המגרש, אם הוא לא עולה אימון והוא סובל, אם הוא עולה למשחק והוא לא נהנה להתברות, אז זה לא משנה כמה יכולות יש לו, הוא לא יצליח להיות שחקן. ונגיד לך מה, הרבה פעמים בארץ יש לנו את, טוב, זה תופעת התרבות ספורט הישראלית. אתה יודע, אנחנו כל היום בתקשורת רואים שפעם זה פרץ, ואז זה פרץ, אבל אתה יודע, מי שלא איזה עכבר טניס או משהו כזה, הוא לא יודע שעל כל אחד שאנחנו רואים שפרץ, לא משנה אם זה בגיל 20 או 28, יש עוד 4,000-5,000 שחקני טניס שפרשו בגלל שאין להם כוח למלחמה הזאת. אז כל עוד הם מרגישים שיש להם את הכוחות להילחם במלחמה הזאת, הם חייבים להמשיך להילחם אותה.
אבל בסוף אתה יודע, מתי שכבר נגמר וגם הכסף נגמר, עוד שבמדינה כמו שלנו, אין להם ספונסרים, אין להם כלום. אתה יודע, ועכשיו גם אין את ה-ATP, שאתה יודע, קצת עזר, ואתה אמרת שיש לך אולי לפחות 250, והחמאס ככה דאג לנו שנשכח את זה לתקופה הקרובה.
כן, אבל אתה יודע, הם קיבלו עזרה יפה מאוד שנה שעברה, מבחינת תמיכה בהוצאות, ואתה יודע, של חול, של תחרויות, מלונות וזה, מהאיגוד. אני מאמין שתהיה להם איזושהי תמיכה השנה גם מהאיגוד, אני בטוח שתהיה, אני לא, אני לא בקיא במספרים, זה בינם לבין האיגוד, אבל שתהיה תמיכה שתנסה לעזור להם כמה שיותר. אתה יודע, ואתה צריך להתנהל, אתה עסק, אתה צריך להתנהל, ואני יכול להגיד לך שיש לא שחקן, לא שניים, לא עשר ולא עשרים, עשרות בעולם. אתה יודע, אם אתה עסק, אתה חושב שהעסק הזה יצליח, ואתה תעשה אקסיט עוד שנה, עוד שנתיים, ותחביר את הכסף, אתה צריך להשקיע בעסק.
בוא נדבר קצת על לשם, הוא עכשיו בדיוק ממש נמוך, 800, איך הוא יכול לצאת משם?
בעברת כמה שיותר מאצ'ים וניצחונות. זה מה שנקרא תרופת סבתא של הטניס.
כן, אבל זה אומר ללכת לרדת ולרדת, כאילו, עד שאתה מצליח ליצור.
כן, כן, לשחק 15,000, כן, לשחק כל שבוע 15,000. כמובן לנסות במקומות שמתאימים לו. ולגרד עוד ניצחון ועוד ניצחון ועוד צעד של ביטחון ולגרד את זה, כן? כל עוד הוא בוחר להמשיך לשחק, כן? מה אתה עושה? את ה-800? אתה לא יכול לשחק צ'אלנג'ר?
כן, טוב, שוב פעם, אנחנו עכשיו ככה במרץ מדברים ככה, ואנחנו מתחילים ככה, עוד מעט מתחילה באירופה תקופת החימר, כמו שאומרים, ואצלנו חוץ מאישה לא כל כך אוהבים חימר, למרות שהם משחקים טוב גם צוקי וגם זה. איך אתה רואה את התקופה הזאת שכולם משחקים על החימר? האם אתה מנסה למצוא איזה צ'לנג'ר פיוטר גם על החימר, או ש... כמו שדודי הלך, אמר, לא, אני לא משחק על החימר, אני עושה לכל מיני מקומות אחרים, ומחפש רק קשים.
אז תראה, זה, של דודי, אני חושב שהמקרה הוא טיפה שונה. אם הוא ישמע את הפודקאסט, אולי אנחנו נתווכח אחר כך על זה עוד פעם, אבל אני חושב שדודי שחקן חימר מעולה.
גם אני חושב.
אבל זה,
אבל הייתה לו אבל אלרגיה, הייתה לו אלרגיה לחימר.
אבל זה לא משנה, ברגע שהשחקן מחליט שהוא לא שחקן חמר מעולה, אז זה לא משנה בכלל מה יהיה שם, אז הוא לא ישחק טוב על החמר, אבל תראה, אני חושב שהם יכולים, גם אישי גם צוקי, אוהבים את החמר, לשם יכול לשחק על החמר לטעמי, זה פשוט צריך להיות עם טיפה הכנה ארוכה יותר לפני שהוא נפוע לשחק חמר, הוא הביא את הנקודה בטורקיה על החמר שם, וזה היה חמר, מול יריב לא קל, עוד פעם, אני לא מתנגד לחמר, דודי עשה את זה הרבה שנים כי הוא רצה שיהיה לו בתקופה של העונת חמר מספיק נקודות כדי לשמור על עצמו בדירוגים כאלה, שאחרי העונת חמר הוא נכנס לכל הדשא, לכל ה-ATP בארצות הברית, ב-US Swing, אז זו הייתה החלטה שלו, והיו מקרים גם שמתישהו אחרי אינדיאן וולס ומיאמי, לפני העונת חמר, דיברנו ואמרנו שהוא פיזית בכושר לא מספיק טוב, ואין לו נקודות להגן עכשיו בעונת חמר, והחלטנו ללכת עונת חמר מלאה של 5 שבועות, והוא לא ניצח שם משחק דודי, אבל עבדנו כמו שצריך, יום אחרי הפסד הוא עלה למגרש, ועבד והתאמן, עשה כל מה שצריך בשביל... להביא את עצמו לאיזושהי פיזיות שתתרום לו אחר כך חודשיים שלוש קדימה, ואחר כך זה ישתלם לו, כי הוא עושה עונת דשא טובה, והוא קיץ מעולה בארצות הברית עם הרבע בקולומביה, והוא עשה גמר מול איזנר באטלנטה אחר כך, אז הרבה, אתה יודע, זה נראה מעולה, כי הוא אוהב את הארדקורט, והוא אוהב את המזג אוויר בארצות הברית, אבל הוא קרא את התחת 6 שבועות על החמר, והפסיד 6 משחקים בשביל להרוויח את השכר לימוד על זה, ושזה ישתלם לו בקיץ ועל הדשא. אז...
אבל, לא, לפעמים... אבל ברמות האלה שופם של אישם ושל לשם, של צוקי, זה גם טריקים, אתה בוחר שבאותו שבוע אולי 3 צ'לנג'רים, או שיש יותר פיוטרים, אתה צריך לדעת לאן אתה הולך.
תשמע, אני חושב שבדירוגים האלה, מעבר למה שדיברתי בהתחלה על הכללי בפיס שלי, אם אתה יכול להיכנס לרצף של תחרויות, שבועיים או 3, לבית גמר, המטרה של השחקן צריכה להיות להיכנס לתחרויות בסדר גודל הכי גדול שקיים כרגע. מבחינתי, אתה יודע, אם זה חמר מעולה, אם זה לא חמר, גם מעולה, אבל אם הם יכולים לשחק מנדרו של צ'אלנג'ר 75 עכשיו ולעשות שבועיים 3, אז זה מה שהם צריכים לעשות, כי משם שבוע אחד של 75 נקודות, ואתה יודע, זה כבר לא 10-20 קפיצות בדירוג, זה 100-120 קפיצות בדירוג, זה מקום אחר לגמרי, זה מפודר חשרה של צ'אלנג'רים. אם הם יכולים לשחק 75 מבחינתי, הם צריכים לשחק 75, אם הם נכנסים מנדרו ב-50, הם צריכים לשחק מנדרו ב-50, אם הם לא נכנסים וירדנו טיפה בדירוגים, אז הם צריכים לשחק מנדרו של 25, אתה יודע, וכן הלאה.
ועל צ'לנג'רים שאתה הולך במוקדמות, שווה לקחת את הסיכון או לא?
אז ככה, אתה יכול לדעת, אתה רואה את הרשימה של המוקדמות, אתה רואה שזה רשימה סבירה ואתה מדורג במוקדמות, אז יש שבועות שאתה חייב לקחת סיכון. אתה יודע, מהסיכונים האלה באים הדברים הכי טובים.
טוב, ככה דיברנו יותר על הגברים, יש שוני אצל אנשים, אפשר שככה אצלנו רק לינה עכשיו, שגם קצת, השנה קצת עם הרבה פציעות וכו', איזשהו שוני אצל אנשים.
אני חושב שבטופ הם פחות או יותר על אותו סדר עם הגברים, רק עם התחרויות שלהם, מעבר לתחרויות, אתה יודע, שהם combined, men ו-women, אבל אני חושב שפחות או יותר על אותו עיקרון, על אותו עיקרון. היה איזה שלב, אני לא יודע איך הולך עכשיו הנקוד בנשים, היה איזה שלב שזה היה הרבה יותר נקודות בפיוצ'ר עם נשים, ממה שהיה בגברים. זאת אומרת, לקחת 25 נשים היה 50 נקודות, זה כמו לקחת צ'לנג'ר גברים.
שינו כבר, אני גם ברוקים שם.
כן, טוב, מצידתי שנתיים לא יודע מה קורה בסדר הזה בנשים, אבל עוד פעם, אתה יודע, שהיה להם 50 נקודות לפיוצ'ר נשים, אתה מבין שזה אומר שנשים יכולות להגיע רק מ-25-0 לשחק מוקדמות גרנדסלאם, בגברים זה בחיים לא יקרה, וזה היה העיקרון
שלנו. ובוא תסביר לי איך פתאום יש כל כך הרבה רוסיות, סתם ככה, אנחנו יוצאים קצת מהנושא שלנו.
אתה יודע, אני חושב שתמיד היו הרבה רוסיות, יש פשוט שנים שיש הרבה יותר רוסיות שבולטות, וזה מה שקורה בשנה.
אבל זה פחות מהגברים, יש הרבה גברים, אתה יודע, שגם רוסים אפשר להגיד, הם פחות מצליחים.
כן, אבל אתה יודע, הם פתאום יכולים להוציא לך עוד שנתיים, שלוש, תבוא מישהי ותיקח לה ארבע גרנדסלאם בשנה, ואז מה תגיד לי, איפה הרוסיות? אני אומר שזה גלגל כזה.
לא, אני מדבר לך על רוסיות שהן כאילו 300, 100, שהן, סתם דוגמה, כמו טימופייבה, שעשתה סיבוב באוסטרליה, ואז נעלמה. יש שם שחקניות רוסיות שהן טובות, שיש את הפוטנציאל, אפשר להגיד, זה לא קורה אצל הגברים.
כן, אני חושב אבל שזה זה שונה, הנשים והגברים זה שונה לגמרי. אתה יודע, הן נותנות לך, פתאום אתה רואה הצלחות בגרנד סלאם, ואז נעלמות לך בצ'אלנג'ר או ב-25'ים של הנשים, שגם שם החיסרון של זה שהם מחלקים הרבה נקודות, אז באות תחקניות מעולות לשחק פיוצ'רים של 25,000. אתה יכול לראות פתאום ב-25,000 מישהי 200-180 בעולם, אתה לא תראה את זה בגברים. אתה יודע, יש לכל דבר את היתרונות והחסרונות שלו, אבל בכללי ככה, אני חושב שזה כל המדינות המעצמות הגדולות של הטניס, אתה יודע, אני חושב שיש להם שנים שהם מוצאים גברים, שנים שהם מוצאים נשים כשחקניות גדולות, ולפעמים זה פערים של שנה, לפעמים זה פערים של 15 שנה.
ויכול להיות כמו שאתה, ויכול להיות שאתה כמו שאתה דורות, אתה יודע, כמו מירה אנדרייב, שכישרון מיוחד, ספציפי.
בדיוק, בדיוק, אין לזה איזשהו, אין לזה חוקים.
טוב, בנעימה הזאת נראה לי נסיים את הפודקאסט, ככה נקווה שככה שאלו ככה את השאלה הזאת של איך בוחרים תחרויות, זה באמת, צריך להיות דוקטורט לקבל בזה, כי אני רואה כל שנייה משנים, בוחרים, אופציה אחת, אופציה שתיים, מי שאתה יודע, אחראי לה, ככה, אצל המאמנים, או ההורים, או אתה יודע, אחראים על הלוזים של כל שחקן, כל שנייה בודקים, איפה צריך, מה פה, וזה באמת, אנשים רגילים לא הבינו את הבלגן הזה.
לא, זה גם לא נגמר, זה גם בכל רמה, אתה יודע, אם אתה יודע שאתה מנדרו מכל התחרויות, אז אתה עולה שלב, אתה יודע, אתה נהיה קטנוני, באיזה תחרויות אני נכנס כמדורג, לשם אני איתה. רק זה לא נגמר התהליך הזה.
טוב, אני מקווה ככה לאישה, לצוקי, ללשם, ללינה, ככה לכל הישראלים, שבאמת ככה ימצאו כבר את הטורניר הזה, ככה שיפתח להם את כל הצ'קה, כמו שאומרים.
אמן, אמן.
יום שם, תודה רבה לכם.
תודה.
כן, שלום סיון, תודה רבה שיזן, ביי ביי.